חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. פרקי ספשייל המזווה הישראלי, משודרים בשיתוף פעולה עם סוגת, שיחד איתם מבשלים באהבה מדי יום אלפי ישראלים את הרקמה יפהפייה והעשירה של המטבח הישראלי. שנתחיל?
שנמשיך.
שנמשיך. הלו, הלו, הלו!
ואנחנו בחלקו השני של ספשייל המזווה הישראלי. כל כך הרבה דברים יש בו בתוך המזווה העשיר והמקסים, הדברים שמרכיבים את הסירים ואת הצלחות ואת הקערות של כולנו. עצרנו בעוד מעלתו האורז. אמרת שזה הפחממה אולי הכי נפוצה במטבח הישראלי, והתלבטת עם פחממה נוספת. הפסטה.
הפסטה.
אבל אני חושבת, אורן לוקסנבורג,
נו.
שלפני הפסטה, יש לנו... חבר של כבוד במסדר אבירי המטבח הישראלי.
כן.
הפתית.
הפתיתים!
הפתיטוש. אתה שם לב שכאילו שזה הכל ביחיד?
אין פתית. אבל מה, תוכלי אחד? גרגר? כאילו מה? אפשר לקבל פתית? אתמול נסענו, לא משנה, חזרנו מאיזשהו מקום, ועלינו והיה רשום שול צר.
נכון.
ואמרתי, שול?
שול.
שול זה שול, שול משול ושול, את יודעת, שני ה... לא משנה.
זה היחיד של שוליים.
כך גיליתי אתמול, מי משתמש בשול. זה נחמד.
משרד התחבורה.
משרד התחבורה. אז יש שול, לא ידעתי את זה, אוקיי.
יש שול, אבל אין פתית. לא, אמרות שיש, יש פתית שלג.
נכון. יש פתית שלג שאי אפשר לראות את הדבר הזה בעין בלתי מזוינת, אבל פתית, פתית, פתיתים.
יש פתית, יש את הדבר הזה.
אולי בגלל זה.
אבל קודם כל היה פתיתים, אחר כך היה.
המילה קיימת, אבל זהו, לקחו אותה.
פתית זה בא מפת, מפת לחם, כן.
אוקיי, פתיתים הם בעצם פסטה, בואי. כאילו, בואו.
בואו
נסכם.
פתיתים זה פסטה.
אנחנו אוהבים לנחס אותם אלינו בעקבות כל סיפור בן גוריון והצנה המפורסם, כלומר, הסיפור כן נכון, כן? דוד הירש, האבא של הפתיתים הישראלים, הוא היה זה שפיתח לבקשת בן גוריון את המוצר כדי להחליף את האורז שהיה בו מחסור בתקופת הצנה, ובאמת הפתיתים הראשונים...
אז רגע, אז בן גוריון ביקש ממנו תפתח לי משהו במקום אורז?
מה שקרה זה שבאמת אורז היה נכס צון ברזל בתרבות הקולינרית של כל העליות שהגיעו עם קום המדינה, אבל היה תקופת צנע, היה הרבה מצורים, היה מלחמות, היה עניינים לא יכלו להביא לפה אורז, פנה דוד בן גוריון לדוד הירש, ואמר לו, בוא תפתור לי את הבעיה הזאת, תמצא לי פתרון, והוא פיתח את המוצר שידוע כאורז בן גוריון, שזה סך הכל פתיתים בצורת אורז.
מה שנקרא אורזו באיטליה.
אוקיי, אמרת אורזו באיטליה, באמת, הפתיתים הראשונים היו בצורת אורז, אבל יש את המפתול הלבנוני, יש את האורזו האיטלקי, יש את הפרגולה מסיציליה, הכל פתיתים קטנים, פסטות קטנות.
פרגולה.
מה?
פרגולה. זה פתיתים אחד לאחד.
אחד לאחד.
זה פשוט עיגולי פסטה קטנים, מבשלים את זה, גם אפשר לבשל את זה כמו פסטה, אני אוהבת לבשל את זה כמו פסטה, ולא בסיר כמו אורז.
תכף נדבר על צורת הבישול.
וזה פתיתים.
אבל זה פתיתים, זאת אומרת, זה לא המצאה ישראלית, בואי, אבל הדבר הזה באמת, איכשהו כבש את העולם. איכשהו הם עשו מתישהו סוויץ' מהפתיתים בצורת אורז לפתיתים עגולים, כדורים קטנים, שזה נהיה הפתיתים היותר פופולריים.
אני גדלתי על אורז בן גוריון.
סבבה, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שהיום כשאת הולכת לסופר, המוצר המרכזי הוא פתיתים עגולים, והפתיתים העגולים האלה בשנות ה-90, כשמיקה שרון, השפית הישראלית, הייתה בניו יורק ובישלה איזה ארוחת צהריים לילדים שלה, ובא איזה שף מפורסם ואכל אצלה וראה את זה, קראו לזה הקוסקוס הישראלי, ישראלי קוסקוס, וככה הפתיתים ידועים בעולם היום, ישראלי קוסקוס.
מעניין אם הסיציליאנים מתחרפנים מזה שלקחנו להם את הפרגולה, והיא ממותגת בעולם כישראלי קוסקוס, כי אתה יודע, אנחנו כבר עשינו כמה תקדימים. זה שקוראים לסלט ערבי, בערבי כתוב צדק ישראלי סלד, זה כבר מעצבן.
נכון.
אוקיי?
נכון.
אז עכשיו גם ישראלי קוסקוס, כאילו, בוא, אנחנו יש... לא להסתכסך עם כולם?
מלחמות ניחוס קיימות בעולם הקולינרי מלא זמן. את כאילו אומרת קפה טורקי, אבל תגידי את זה ליווני, הוא יתעצבן עלייך, כי ממש. זה גריק קופי, ממש. ככה הם מכירים את זה.
אין סוף ניחוסים.
אין סוף
בוא
ניחוסים.
נגיד שבין הסינים ליפנים, זה מטורף כמה ניחוסים היפנים לקחו לסינים, ומה שמטורף זה שהסינים הם מיליארדים, והם לא מצליחים להחזיר לעצמם את התהילה. איך הם גנבו להם את היטריות לאומן, והם קוראים לזה רמן. ממש, לא יומן. אבל, נכס צאן ברזל במטבח הישראלי.
למה? ניסיתי לחשוב.
זה זול.
אוקיי.
זה רך.
אוקיי.
מתוקף זה, זה הפך להיות מאכל מאוד נפוץ לדעתי, במטבחי הקיבוצים ומטבחי הצהרונים.
או, אני חושב שפה הנקודה. זה אוכל בעיקר שמתבשל נורא מהר. פתיתים הם קטנים, מתבשלים בדקות.
נכון.
לדעתי זמן בישול של פתיתים הכי ארוך הוא 6 דקות. ועל כן, נורא קל באמת לעשות אותו במסות בקיבוצים, או במהירות בצהרונים.
לגמרי.
ומי שגדל על אוכל...
והוא סופך טעמים נפלא.
אבל מי שגדל על אוכל כילד, זה נהיה מבחינתו אוכל ילדות. וכאוכל ילדות, ככה הוא נכנס למזווה שלנו, כפריט חובה.
אתה חושב שלילדים שלי יש ילדות השוקה?
אין להם פתיתים?
אין להם פתיתים.
יש להם פרגולה?
לפעמים. אבל אני חייבת להגיד כמה דברים. אחד, ריזוטו הפתיתים של הנר בן רפאל, אחד הדברים המדהימים ריזוטו פתיתים, ודבר שני, שיש עוד הרבה צורות לפתיתים, היום יש כבר פתיתים בצורת כוכבים, פתיתים בצורת אותיות, כל מיני דברים כאלה, כל מיני דרכים לגרום לילד לאכול יותר ויותר מהר, זה חמוד מאוד, אבל עדיין איכשהו, אני לא מבשלת הרבה פתיתים בבית.
גם אני לא.
כן.
כי אנחנו בית של אורז ולא פסטה, אבל... אני חשבתי שאם כבר בפתיתים עסקינן, אז אולי נחזיר אתרה ליושנה, ונדבר שנייה על כל מיני טיפים שאפשר להוסיף, כדי להעשיר את מנת הפתיתים שלנו.
אם רוצים שהילד יאכל את זה בתיאבון כמו בצהרון, כל מה שאתם צריכים זה אבקת מרק עוף.
הכי פשוט.
ביי. אפשר לסגור את הפרק. בצל מטוגן?
בצל מטוגן, גזר מטוגן, קרישה, חתוכה דק דק דק. הכל צריך להיות כמובן בחתיכות קטנות מאוד, כדי שיתאים לגודל של הפתיתים.
רסק עגבניות.
רסק עגבניות, שימוש בנוזלים. עשירים, במקום מים אפשר גם בציר, ציר ירקות נהדר, ציר אוף, ציר בקר, רסק עגבניות להוסיף למים עצמם כדי לצבוע אותם, תבלינים, תוסיפו קורקום, יהיה פתיתים צהובים, כמו שמוסיפים לאורז, ונקבל מלא מלא טעמים. דבר מאוד מאוד חשוב, מתחילים את הבישול בתיגון עמוק של הפתיתים ונותנים להם צבע.
מה זה תיגון עמוק? שמן עמוק?
לא, השמן עמוק, כמו שהתיגון הוא עד שהם ממש משכימים ומקבלים צבע, להיזהר לא להישרף, תיגון של איזה 3-4 דקות טובות בלא מעט שמן.
למה שבאמת... אתה רוצה את זה?
כי אז כל הטעמים מועצמים. זה מקבל ממש טעם יותר ענברי, יותר אגוזי, יותר עמוק.
יש משהו, אבל מאוד קצת מוזר במה שאתה אומר.
כי?
כי אין שום פסטה שאתה תתחיל בתיגון עמוק, או בתיגון של כמה דקות. נכון. לא קיים, זה משהו שאנחנו מכירים מעולמות של אורז.
נכון, אבל בפתיתים זה עובד, וזה עובד נהדר, כי הקמח נקלה בתהליך הזה, ואז גם מקבלים אותם שחומים, וזה תמיד יותר יפה, צבע שחום לאוכל, וגם מקבלים טעמים עמוקים ונהדרים.
אם תתגנו את זה יותר מדי, וגם תוסיפו אבקת מרק עוף, יצא לכם ביסלי.
אוקיי.
הרי מה זה ביסלי? פסטה מטוגנת.
פסטה מטוגנת.
זה מה שזה. אפרופו נכסי צאן ברזל של המטבח הישראלי, זה פשוט לא במזווה, זה במגירה של הממתקים.
ולסיום סיומת, סגרו את הפתיתים שלכם, בטעמים, טיבולים, פה העולם שלך שלה, הסבי טיבול הקצוצים נכנסים בכיף כאילו, אם אני בתחילת הבישול מוסיף תבלינים, עד בסוף הטיבול מוסיפה סבים, מה זה יכול להיות נהדר, שמן זית איכותי מלמעלה גם מרים את כל הדבר הזה.
אני אומרת לחבות את האש של הפתיתים ולזרוק קוביית חמה.
אני, תקשיבי, לא, ברצינות.
מה?
מרק אוף וחמה.
כן.
לעשות את הטיגון של הפתיתים בחמה וקוביה בסוף, זה לא משנה. וחצי כפית מרק אוף.
כן.
את לא מבינה, זה עולם. אני מרייר.
אתה מרייר.
וואו.
אתה מרייר. אתה הצטרפת אליי, אני התחלתי לרייר בסוף הפרק הקודם, ועכשיו אתה מרייר. סליחה על זה.
חבר'ה, תעשו פתיתים. מה הסיפור? תעשו פתיתים, 5 דקות, טעים. ויש גם פתיתים מתוקים. מכירה את הגרסה הזאת?
מה? לא.
אפשר להוסיף לפתיתים קינמון, אפשר להוסיף להם אבקת קקאו, אפשר להוסיף להם סתם לערבב אותם עם שוקולד.
כן.
זה עובד.
דייסת פתיתים.
ואלה שעושים באמת אריזות או פתיתים, כל השפים שציינת מקודם, זה עולם, פתיתים זה עולם, באמת.
אוקיי.
אוקיי.
אז אני רוצה עכשיו לדבר על פסטות.
אוקיי, בואי נדבר על פסטות.
אני הולכת לעשות את זה מאוד 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 קצר.
אוקיי.
אוקיי, כי באמת, הקלטנו אמנם פרקים על הרבה נושאים, אבל על פסטה באמת היה פרק כפול, ואני חושבת שזה קטע מטורף. כלומר, כשהיינו ילדים, לא היה פסטה. היה יטריות. ההבדל בין אטריות לבין פסטה, בסופו של דבר, לא קיים. זה אותו דבר. שניהם מבוססים על אותו דבר, על התערובת של קמח ומים, או קמח וביצים, אבל ההבדל בסופו של דבר בין אטריות לבין פסטה, זה החיטה. כמה החיטה שעליה מבוסס התוצר היא רכה. והחיטה של צפון אירופה היא פשוט חיטה אחרת מהחיטה של איטליה, שהיא יותר קשה, ולכן הפסטה הרבה יותר נגיסה, והיא הרבה יותר שומרת על היכולת האלדנטאית שלה. אני מאוד מתגעגעת לפעמים לאטריות. אני ממש, כאילו יש לי לפעמים געגוע לאטריות של הילדות, שיש בהן רכות ומושיות, שלעולם פסטה לא תגיע אליה. כלומר, יכול להיות שהיא כן תגיע אליה, אם אני אבשל אותה 20 דקות במקום 10 דקות, זה פשוט לא קורה. כי הילדים רעבים, צריך לחשוב את השולחן. אבל נגיד, האטריות כמו במרק, במרק אוף, שהאטריות רכות, רכות, רכות ונמסות, זה לא מציף לחריר. זה
פחות,
לא...
פחות.
וואו, זה כל כך טעים, זה כל כך ילדות.
וואי, סבתא שלי הייתה עושה לוקשן, גם שלך, בטוח, כן? מה? על השולחן בחדר אוכל, על קרש עץ כזה, כן. עם סכין.
ברור, סבתא שלי הייתה מכינה לוקשן, יש לי באתר מתכון ליטריות ביצים, אייר לוקשן, מה שנקרא בפולנית, ביידיש, סליחה.
סבתא דורה.
אני ממש, זה חמוד של סבתא שלך, קראו דורה.
למה?
כי זה מזכיר לי חיטה דורום, פסטה, לא משנה.
סבתא דורה.
אני ממש זוכרת, כאילו, שהתחילו להגיע פסטות למטבח הישראלי, ובהתחלה היה מעט מאוד צורות, דווקא לא הצורות הטובות, כאילו צורות מאוד חזקות. הגיע הספגטי, הגיע הפנה, והגיע הפוזילי. אלה היו הצורות הראשונות שנכנסו למטבח הישראלי, ועד היום הן הכי נמכרות, כן?
אני מתאב פנה, אני לא יודע למה, אני מתאב פנה.
אני לא יכולה לסבול פנה בגלל החריצים האלה, היא גסה מדי, היא קשה מדי, אני אוהבת זיתי, או מקרוני, אבל זה בגלל שאין בהם את החריצים האלה, אני גם לא כל כך אוהבת פוזילי.
גם פוזילי אני לא אוהב.
לא...
ולא יודע, בעיניי ספגטי זה הפסטה המושלמת. כאילו, זה תלוי כמובן ברוטב, ומה רוצים לקבל במוצר הסופי, אבל אין מה לעשות, פסטה זה ספגטי בעיניי.
אני אוהבת פטוצ'ינית, טליאטלה, בבית, כאילו השטוחות הארוכות. אני אוהבת את אותם. ואם אני צריכה קצרות, אז אני אוהבת את הפרפלג, גם פרפלג, מהראשונות שנכנסו, שהמרכז יותר קשה, והכנפיים של הפרפר יותר רכות, ואז פשוט, אתה יודע, מתוך בערך 300 צורות הפסטה שקיימות בעולם, 310 צורות פסטה יש בעולם, נכנסו למטבח הישראלי, לפחות איזה 30, מאוד מאוד קל למצוא לפחות 30 צורות של פסטה בישראל.
מאוד כיף.
כמו שאמרנו, כל הארוכות, הקצרות, האורזו הקטנות, ויש היום כבר גם צורות מאוד מאוד מיוחדות, אפילו ראיתי לא מזמן את הטרופי, שזה הצורה של גנואה, שהיא כמו מין כזה סליל אבל דק,
כן, חונקי כמרים. בהרבה מקומות קוראים לה בלרינה.
נכון, והחונקי כמרים, יש היום המון 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 צורות, זה עולם שלם, ובאמת אני חושבת שזה עוד אחד מהמרכיבים, כשהוא נגמר לך בבית, אתה הולך לקניות. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על צמצום בזבוז מזון אצלנו בפרקים, ואנחנו אומרים, קודם כל תגמרו את המזווה לפני שאתם הולכים לקניות. ואני באמת מקפידה לגמור את העדשים, ואת האפונה הירוקה, ואת השועית והכל. אבל כשנגמר האורז ונגמר את הפסטה,
לא, אין מה לאכול, אין אוכל בבית. לא?
כן.
כן?
כן.
אני סיימתי את חבילת הספגטי האחרונה, אכלתי ספגטי, חטאתי, אחרי איטליה. וואו.
אתה ראית עם כמה חבילות פסטה, אני חזרתי.
את לא נורמה, היא הביאה עוד מזוודה, רק לתיירין, באמת, אני לא צוחק.
כי זה יטריות, 40 חלמונים, אי אפשר להשיג אותם בישראל, הן יקרות מאוד גם שם, זה פסטה מאוד יקרה. רק לסבר את האוזן, יטריות 40 חלמונים, על כל קילו קמח, 40 חלמונים, זה פסטה יקרה.
כן.
אז הבאתי...
40 תרנגולות היו צריכות לעבוד קשה בשביל לעשות לכם את ה... מנת פסטה הזאת.
אז הבאתי מזוודה.
מזוודה, לא נורמלית. אבל זה טעים, זה טעים.
ממש.
וואו, זה נורא טעים.
אז אמרת שנגמרה לך פסטה בבית?
לא, אני סיימתי את הפסטה, הכנתי לי מנה אחרונה בבית, ואני ממש בהתלבטות, כי יש לי קצרות, יש קצרות. אבל שוב, פסטה זה ספגטי, אני צריך שיהיה לי ספגטי בבית כדי להרגיש שיש אוכל בבית. אני אוכל פעם בשנה אולי פסטה בבית.
באמת?
וגם אז שאבישי אומר לי, בוא נעשה ערב פסטה, ואז אנחנו מכינים אותה בעצמנו, אבל אני צריך ספגטי במגירה.
זה מרגיע אותך.
זה מרגיע אותי.
אני חושבת שאנחנו לפחות חבילת פסטה, אם לא שתיים בשבוע אוכלים, כן.
משפחה שמבשלת. כן. שוב, אני מבשל רק בסופי שבוע, ואני מבשל אוכל לכל השבוע, הפסטה לא תחזיק כל השבוע, אז אני בתבשילים.
כן, ואז הרבה יותר מתאים, אורז או קוסקוס או דברים כאלה.
כן, כן, כן.
טוב, אז יש לנו אבל עוד משהו שקשור לחיטה. אנחנו פשוט לא ניפטר מהחיטה הזאת כל התוכנית.
מה?
פירורי לחם.
טם טם טם.
איך אני אוהבת פירורי לחם.
כן?
כן, אני אוהבת, כי אני עושה שניצלים, אני מסוגלת פשוט לטבול את האצבע, ואני אוהבת
את... לא, את לא מאה. זה לא מיועד לזה.
אבל אני מאוד פיקית בפירורי לחם שלי.
שהם?
יש מלא סוגים של פירורי לחם. יש, אתה יודע, את הלבנים ואת הזהובים, שהזהובים זה פשוט אלה שכלואים, ואז יש להם צבע יותר חזק, והם יותר קרנצ'ים.
טעם.
אני לא אוהבת אותם.
אה, דווקא הם האהובים עליי.
אני אוהבת את הכי לבנים והכי לא מטובלים. זה מה שאני אוהבת. זה הפירורי לחם האהובים עליי?
אף אחד לא מושלם, את יודעת. זה בסדר. פרגן, קבל אותך, ליברלי.
תכף תגיד לי שאתה גם אוהב פירורי לחם מעורבבים עם סומסום. הוא מת על זה.
זה טעים, זה טעים. סומסום זה לא טעים. סומסום
זה מאוד מאוד טעים, אבל... זה מאוד טעים, אבל כאילו אם אני רוצה...
היא מתפתלת.
לא, כי אם אני רוצה סומסום באוכל, אני פשוט מוסיפה סומסום באוכל, אבל בשניצל שלי אני לא רוצה סומסום.
למה לא?
כי אז זה צ'ונגו. זה נהיה בשנייה מאכל אחר. שהוא מדהים, אבל הוא לא שניצל.
אוקיי.
הוא צ'ונגו. ויש היום גם, כאילו, בוא נגיד, ב-15 שנה האחרונות, אולי 20 שנה האחרונות, את הפנקו. פירורי הלחם היפנים.
וואי, אני מת על פנקו. כאילו, יש לי בבית פנקו, ויש לי פירורי לחם מוזהבים. הפירורי לחם זה בשביל המסה בפנים, והפנקו זה בשביל הציפוי בחוץ.
כשאתה עושה שניצל, אז אתה תצפה בפנקו?
ודאי.
למה פנקו לא נדבק לשניצל כמו שפירורי לחם נדבקים?
פנקו נדבקים. אני לא יודע על מה את מדברת, אבל כשאנחנו עושים שניצל,
כן.
אז יש את הקמח בצלחת אחת, קמח מטובל, יש עם מלח, לפעמים קצת כמון, סתם בשביל ה... ממש מתחת לסף החישה, אל תכסי. ממש, מעט, איזה מבט מזועזע.
כמון פפריקה. בשניצל?
כן, קצת.
פפריקה זה... בשניצל? למה אתה צריך פפריקה? היא נשרפת בתיגון, למה אתה צריך
פפריקה בשניצל? לא, שום דבר לא נשרפת בתיגון, בואי. וצלחת אחת עם ביצה, עם חרדל, עם whatever שמוסיפים לה, וצלחת אחת עם פירורי לחם.
כמה דברים אתה שם בשניצל שלך? למה צריך כל כך הרבה תבלינים?
זה נורא טעים.
אתה יודע מה אני שמה בשניצל?
כן, יש של תבלינים. בואי, מה, את שופטת אותי? כן. על אהבתי הרבה לתבלינים?
לא.
חכי שנגיע לחלק התבלינים פה בזה.
זה בגלל זה הנושא האחרון, אני הולכת הביתה.
אתה נשאר אותי לדבר.
אתה נשאר ומדבר על תבלינים לבד, בחושך.
נורא קל להדביק פנקו לבלילה, יותר מאשר לביצים.
בדיוק. זה מה שרציתי להגיד. שנגיד שעושים נגץ, ונגיד עושים את זה בבלילת בירה, זה מגניב אחר כך כאילו גם לטבול את זה בפנקו, ואז זה נותן ציפוי על ציפוי כזה. אבל פנקו לא נדבק כל כך טוב לביצה.
לי הוא נדבק, אני לא יודע מה...
מעניין.
מה הכשל. וגם, בואי, לא כל סוגי הפנקו הם פנקו. מה ההבדל בין פנקו לפעורי לחם רגילים? בואו נסבר את האוזן, אופים לחם, חותכים אותו דק, תוכנים אותו, ומעבירים את זה עוד ייבוש בשביל הצבע או whatever. פעורי לחם.
כן.
א' ב' של ג' ד'. פנקו מכינים בהתזה, ממש זורקים בצק באוויר לתוך תנורים גדולים שמייבשים אותו בפתיתים באותו רגע, זה לא לחם תחון.
זה שפץ על הגרסת התנור.
משהו כזה, ולכן יש לו את הצורה המאורכת יותר, ולכן הוא יותר קרנצ'י וכאלה. למה אמרתי את זה?
אני לא יודעת.
אני לא יודעת. לא, כי פנקו זה לא פירור לחם.
זה מה שרצית להגיד, כן.
זה מה שרציתי להגיד. אני נורא אוהב את הפנקו, אבל הוא אצלי מתנהג כמו פירור לחם.
אני רציתי להגיד שפעם הייתי מכינה פירורי לחם לבד בבית. כלומר, כשהיה נשארת לי המון חלה, אז אתה יודע, הייתי מייבשת אותה קצת, תוכנת אותה, ואז מכניסה לתנור ליבוש נוסף. זה פשוט מאז שהברד פודינג פרץ לחיי, ומצאתי מה לעשות עם שריות של לחם שיותר טעים מפירורי לחם, אז עברתי לזה, כי פירורי לחם תוצרת בית, שזה דבר נורא 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 טעים, הם מתאפשים הרבה יותר מהר, בגלל הלחות, כי לא משנה כמה ננסה להוציא את הלחות, בסוף קצת נשארת, ואז חיי המדף להם מאוד 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 קצרים, אז חזרתי לקנות פירורי לחם, ואת השריות לחם שלי אני שמה או בפנצנלה או בברד פודינג.
בסדר.
בסדר?
בסדר. אצלי אין שריות לחם, אבל בסדר.
מה זאת אומרת אין שריות לחם?
אם יש שרית לחם, היא נכנסת לבטן שלי. למה שיהיה לי שריות לחם?
בסדר.
אוקיי. את יודעת מה אבל הסוד בפירורי לחם, שלא דיברנו על השימוש הכי קסום בהם, לטגן אותם בקצת שמן, שמן זית.
וואו.
ואז הם נהיים פריחים, ואז לפזר אותם. בין אם על לזניה או קיש או פשטידה, ובין אם סתם על סלט, זה טעים.
אני מאוד אוהבת לטגן את הפירורי לחם, גם עם טיפה 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 שום ופטרוזיליה, ואז לפזר את זה על, נגיד, פסטות עם דגים, אני מכינה המון 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 פסטה סיציליאנית בבית, של פסטה עם עגבניות ודגים והכל, זה המאכל האהוב על נורי, והרי לא מתאים על פסטה עם דאגלס עם פרמזן.
כן.
אז זה במקום הפרמזן, זה הקרנץ' הזה שמטבל ככה את הפסטה בסוף.
ובמעבר אחד, אם דיברנו על פירורי לחם מטוגנים בשמן,
כן.
בואי נדבר על שמנים.
או וואו. וואו, שנייה, I'll drink for that. כאילו, רגע, תן לי ככה שלוק מים.
כן.
כי מזווה השמנים הישראלי הוא אחד המזווים שעברו, איך, מה, מה הריבוי של מזווה? מזוות? מזווים? לא משנה. זה אחד המזווים שעברו שינוי מאוד מאוד דרמטי עם השנים שחלפו. כמו כל תרבות אוכל, אז מזווה השמנים הישראלי מעיד בעצם על המגמות ועל התמורות של המטבח הישראלי כולו. כי העולים ממזרח אירופה שהגיעו לישראל והבינו שפה לא יהיה שמלץ ולא יהיה פה שומן בקר, ועברו לשמן רגיל. והעולים מספרד או מאיטליה ומלוב ומרוקו שהגיעו לארץ וגילו שפה ביישוב היהודי החדש אין שמן זית, mm-hmm. כי שמן זית היה נמכר בכפרים הערביים, mm-hmm. ולא תמיד הייתה גישה אליו, כן. בטח ובטח שזה לא נמכר בסופרים או במקולות אז, והם עברו גם הם לשמן רגיל. Mm-hmm. המעבר לשמן רגיל היה כל כך דרמטי, שעד היום יש אנשים שבטוחים שהבישול המרוקאי הוא בישול של שמן רגיל ולא שמן זית, ולא יודעים שזה פשוט אילוץ שקרה עם ההגירה לישראל בעצם.
את מדברת על אלה שמעקמים את האף כשהם מנסים לתגן מפרום בשמן זית, והם אומרים, לא ככה עושים את זה, מה פתאום סבתא שלי בחיים לא עשתה את זה? עשתה גם עשתה, את אומרת.
ברור שהיא עשתה גם עשתה, זה תמיד מה שאומרים, שמספיקים שני דורות של שינוי תרבותי, בשביל שהדור הבא יאמין שככה זה היה מאז ומעולם. ואז אתה בעצם צריך להגיד, רגע, 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 לא, לא, תלכו שני דורות אחורה, היה שמן זית בבישול שלכם, זה השמנים שהיו במדינות האם.
אגב, עם קום המדינה, ודיברנו על זה בפרק החובזה, שמצאנו איזשהו מתכון עם אבקת ביצים, ושמן קוקוס. היה שמן קוקוס.
פה. מעניין מאיפה הגיע.
הגיע מהמזרח, כנראה איפה שיש קוקוסים, ונעלם.
כן, אבל...
נעלם.
לא איך הוא הגיע, ברור שהוא הגיע מהמזרח, אבל איך שמן מהמזרח
עשה את הקוק. זה הומור, זה צחוק.
אז לא היה שמן קוקוס?
היה, לא, היה שמן קוקוס, אני צוחק על עניין המזרח, ברור שהוא הגיע מהמזרח.
אבל איך הוא הגיע?
באוניות.
איך? אני לא ידעתי שהיה פה שמן קוקוס. אילוץ נוסף של המזווה הישראלי, וזה אילוץ חשוב מאוד, זה עניין הכשרות. זה לא רק שלא היה כאן שומן בקר, ולכן עברו לשמן רגיל. אי אפשר לאפות עוגה עם שומן בקר, כשאתה אוכל ארוחה חלבית. עכשיו, יש אנשים שיגידו, מה, מי רוצה לאפות קינוח עם שומן בקר? אז יש לנו חדשות בשבילכם. בוא. עכשיו חזרנו מאיטליה, הרבה מהקינוחים שאכלנו, היו קינוחים שהשומן בימי השומן בקר, וזה נפלא, זה אדיר, זה מלא באומאמי, זה טעים, זה כיף ממש.
שומן חזיר.
אולי.
אולי, אולי. לא נגלה לכם.
לא נגלה.
שומן נורא טעים.
אבל מה לעשות שבתרבות היהודית, אי אפשר לבשל בשר או דגים בחמאה,
אין לנו תרבות גדולה של אווזים כדי לייצר את כל השמלץ.
לייצר את כל השמלץ, וככה נכנסה לחיינו בכל כוחה המרגרינה.
עוד יש מרגרינה?
זה עדיין קיים בכל מיני ורסיות חדשות, תכף אני אגיע לזה ממש עוד דקה. מרגרינה היא מחומרי הגלם הבודדים, נראה לי שלא עשינו עליהם פרק, דיברנו עליה קצרות בפרק החמאה, נראה לי שלא עשינו על זה פרק רק מהפחד שמישהו יחשוב שאם יש על זה פרק זה חומר גלם לגיטימי. וזה לא. מרגרינה זה לא חומר גלם לגיטימי, זה לא אוכל. מה זה מרגרינה? זה תחליף זול לחמאה, שהומצא ב-1869, וב-1902 נרשם עליו פטנט, הפטנט הוא על, שים לב, הידרוגנציה של שמן צמחי נוזלי. נכון, עושה חשק?
אני מת על הידרוגנציה.
אני רוצה.
זה טעים נורא, הידרוגנציה.
זה נהדר. קיצור, ככה נוצר תחליף חמאה נוראי, שאתה שם אותו בשמש, לא קורה לו כלום. זה מחריד, הדבר הזה.
כן.
באמת.
שבוע החייזרים, הם ימצאו פה אפר, 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 ומרגרינה.
ומרגרינה.
ותיקנים.
עכשיו, אפילו שעם השנים הבינו שזה זוועה לגוף, יש עדיין לא מעט תאגידים שמסרבים לשחרר את הפרה החולבת הזאת, סליחה על המשחק מילים, והמוצר הזה שנדבק לדפנות הורידים, מגדיל סיכון למחלות לב וכלי דם, עדיין לא מפסיקים לפתח אותו. Mm-hmm. כלומר, יש פיתוחים של ממרחי מרגרינה שכבר אין בהם שומן טרנס, יש בהם פחות שומנים מוקשים, יש בהם פחות שומן, פחות קלוריות, אבל נשאלת השאלה, למה בכלל להשתמש במוצר כל כך מתועס, כשיש כל כך הרבה שומן טבעי וטוב בעולם? Mm-hmm. כאילו, יש חמאה, למה להשתמש במרגרינה?
יש כאלה שמחוסר ידיעה, יעדיפו להשתמש במרגרינה על חמאה, כי חמאה לא בריא, ככה הם חושבים.
אגב, אתה יודע שהייתה תקופה בישראל, בתקופת הצנע, mm-hmm. שהיו עושים זיופים, בגלל שחמאה היה חומר גלם יקר, mm-hmm. אז היו מזייפים חמאה ומערבבים חמאה עם קצת מרגרינה, mm-hmm. וכשפרסמו את הדבר הזה, פרסמו את זה, התאגידים, בשפה של, בגלל שיש זיופים של חמאה, עדיף לכם כבר לקחת מרגרינה טהורה. Mm-hmm. ויצרו מין הפוך על הפוך כזה. אני אעצור את המניפסט ואני אדבר על קצת עובדות.
כן.
בישראל התחילו לייצר מרגרינה ב-1938, הייתה חברה ישראלית שקיבלה זיכיון לייצר את בלובנד, mm-hmm. ככה נקרא המותג הידוע שחלקנו גדלנו עליו.
שזה אגב, יש סרט כחול על האריזה.
כן.
בלובנד.
כן, בלובנד.
ככה זה השם של המוצר, זה בגלל, זה האמריקאים הם מטומטמים, כאילו מסתכלים, מה שהם רואים, הם רואים. כן, אוקיי.
ב-1961 פיתחו את הגולדבנד, שזה מרגרינה שהייתה בה, היה בה קצת חלב, והיא קיבלה עטיפה מוזאבת כזאת. ואתה יודע, היום באמת מי שמבין שמרגרינה זה לא טוב, אז התחליף שלו הוא חמאה, ואם יש לו ענייני כשרות, אז הוא צריך ללכת לעולם השמנים. ועולמות השמנים בארץ זה גם איזשהו סיפור. אני זוכרת בעבר, אחד השמנים שהכי השתמשו בהם בארץ היה שמן חריה.
Mm-hmm.
שמן חריה זה שמן שמופק מצמח בשם קורתם הצבעים, שעד תחילת המאה ה-21 גידלו את הקורתם כדי להפיק שמן חריה, זה שמן צלול, נטול ריח, הוא מאוד עשיר בוויטמינים, אגב, mm-hmm. בוויטמין E וביוד, והוא שמן נהדר לטיגון, כי נקודת השריפה שלו מאוד מאוד גבוהה, ושנים שאי אפשר למצוא שמן חריה בארץ, אני לא מצליחה למצוא ואני מחפשת אותו. אני מחפשת אותו, אתה יודע למה?
כי?
כי סבתא שלי הייתה מכינת הסלט ירקות שלה עם שמן חריה.
באמת?
בטח.
וואלה.
כן? וכבר לא מייצרים אותו. השמנים שהשתלטו על השוק, אחר כך היה את השמן חמניות, שמן טירס, שמן סויה, ובשנים האחרונות, הקנולה.
היה גם שמן כותנה, זרעי כותנה.
זה אני לא זוכרת.
אני זוכרת זה היטב, ואת זוכרת שהקלטנו בעונה השישית את פרק השמנים.
כן.
זה היה ממש בחנוכה, אז עשינו פרק כפול כזה, נדמה לי אולי, על שמן, והלכתי לסופר כדי לעשות תחקיר. ומה, שלחתי לך אז תמונה, אמרתי לך, מה אין פה? מה אמרת לי? אין פה כלום.
אין פה כלום, יש רק שמן כלום. קנולה.
שמן קנולה, 80% שמן קנולה, קצת שמן חמנייה,
כן.
וזהו, אין. כן. ויש כמובן את מדף שמן הזית, זה מדף נפרד לבד. אבל וואו, איך וואו. הרעל הזה השתלט לנו על המחוותות?
כי הוא זול, וכי הוא נשמע לא מפה, וזהו, תראה, בסופו של דבר, כל השמנים המזוכחים, mm-hmm. שעוברים את התהליכי חימום, בשביל להוציא מהם את כל הריחות שטבועים בהם, mm-hmm. כדי לייצר שמן ניטרלי, אף אחד מהם לא טוב. שמן מזוכח זה לא משהו טוב.
אבל רק מבראש הרשימה.
בראש הרשימה של הלא טוב?
כן.
הקנולה.
זירי ענבים.
זירי ענבים, כן. שזה מטורף.
פה כולם משתגעים רגע, כן. על מה אתם מדברים? זה לא שמן נורא בריא?
לא, שמן זרעי ענבים זה ממש לא שמן בריא. אתם לא רוצים שמן זרעי ענבים, אתם גם לא רוצים קנולה. אני, אם אני כבר צריכה שמן נייטרלי, אז אני אשתמש בחמניה, חמניות.
למה קנולה וזרעי ענבים לא בריאים?
תסביר.
זה שמן שיוצר, בוא נתחיל עם זה שהקנולה, בכלל אין צמח קנולה,
לא,
קנולה
זה ראשי תיבות,
זה צמח לפתית, אבל
זה סינתזו שמן כזה, יצרו את הצמח בשביל השמן.
יצרו את הצמח בשביל השמן, השמן הזה עובר כל כך הרבה תהליכים, אני ראיתי סרטון באינטרנט של זה, עכשיו, השמן הזה מתחיל בתור זפת, לוקחים, מייצרים כאילו, סוחטים את הלפתית,
כן.
זה זפת. ואת זה צריכים להעביר תהליכים כימיים קשים מאוד,
כדי
להוציא את הטעם, להוציא את הריח, להוציא את הצבע,
כן.
ולהגיע לשמן קנולה שהוא באמת טהור, הוא נקי, הוא אפס, הוא קו אפס.
כן.
מתחילים איתו, אין שום טעם, אין שום ריח, אין שום כלום. והזירי ענבים, זה סיפור מעניין, כי אנשים תופסים שמן זירי ענבים כשמן נורא, נורא בריא.
עשו עליו קמפיינים של כמה הוא בריא. והוא לא. ולכן, השמן שאנחנו צריכים ורוצים להשתמש בו במטבח הישראלי, זה שמן זית. ופה יש רגע שמעציב אותי מאוד, כי אני חושבת שעם ההתפתחות הקולינרית שאנחנו חווים כאן ב-30 שנים האחרונות, וחיזוק שלנו של הקשר לחקלאות, ולאנשים יותר ויותר אכפת ממה שהם מכניסים לגוף, אנשים מבינים שהשמן שהם צריכים להשתמש בו בישראל, זה שמן זית.
Mm-hmm.
ודווקא בעלייה של המודעות, גם מבחינה בריאותית, שזה שמן נהדר גם לטיגון אגב,
כן.
במקביל יש לנו מדינה שמקשה עלינו יותר ויותר להגיע לשמן זית איכותי. ואני אסביר, המדינה שלנו מקשה על מגדלי שמן הזית, בשנים האחרונות נעקרו מאות אלפי עצי זית בישראל, כי זה לא כלכלי לגדל אותם,
mm-hmm.
את הזיתים. כי שמני הזית המיובאים הם זולים בהרבה, והמדינה שלנו מאוד מעודדת את אותו יבוא של שמני זית. אבל מה שקרה זה שנוצרה תלות ביבוא של השמן זית. כלומר, נוצרה תלות בשווקים זרים כמו השוק הספרדי או השוק האיטלקי.
Mm-hmm.
ועכשיו מה שקורה, שכשיש בצורת בספרד, ואין שמן זית גם בספרד, והמחיר של השמן זית הספרדי עלה פי 3, אנחנו צריכים לשלם יותר על שמן זית פה בישראל.
Mm-hmm.
כלומר, יש כאן הרס חסר אחריות מצד המדינה של ענף חקלאות סופר חשוב, שחשוב לא רק לכלכלה הישראלית, אלא לחוסן שלנו כמדינה כדי לספק את הצרכים שלנו, והנה אנחנו משלמים את המחיר תרתי משמע, המחירים של השמן זית בישראל הולכים ועולים, ובמקום שיהיה לנו יותר שפע,
mm-hmm.
יהיה לנו פחות. אז אני ממש מקווה שענף שמן הזית יעבור ימים יותר קלים, כדי שנוכל כולנו לצרוך שמן זית איכותי ומקומי. זהו.
יפה.
סיימתי את המניפסט, שהיה יפה. לי חשוב מאוד, ואני מודה לכם שהזנתם לו.
אוקיי. Okay.
והכי חשוב, no. שאתם הולכים לקנות שמן זית,
כן.
סובבו בבקשה את הבקבוק, ותסתכלו מה מקור השמן, כי יש חובת סימון, mm-hmm. האם השמן הזה מקורו בישראל, או הרבה פעמים אתם תפגשו EU, האיחוד האירופי.
אוקיי. Okay.
שזה בדרך כלל ספרד או איטליה.
את רוצה שנייה לדבר על תחינה, אם אנחנו כבר בשומנים כאלה ואחרים?
אני מאוד רוצה שתדבר על תחינה. מאוד.
תחינה, אהובתי, לפרקים יש לי בבית, שלחתי לך תמונות, mm-hmm. 8 סוגים שונים של טחינה.
לך?
במזווה.
איש נורמלי בסך הכל?
סך הכל.
בחור סולידי.
יש לי בעיה.
מה?
שורצקי.
זה הבעיה שלך בחיים?
הם מחזיקים את כל המגוונים האלה, וכל פעם שאני רואה סוג חדש, אני חייב לקנות אותו, ולטעום אותו,
כן.
ולנסות אותו.
כן.
ואני מאוד אוהב תחינה. אני לא אוכל כל כך הרבה תחינה, אבל שוב, משהו בשפע שיש לי בבית מאוד מחזיק אותי. ותחינה זה מוצר גלם נפלא. זה, עשינו פרק על תחינה, כאילו על סומסום.
כן.
זה חומר גלם, מוסיפים לו מים, הוא מקבל מרקם כתיפתי ונפלא, הוא מעשיר מאכלים, הוא פרווה, ואין בעיה להרבב אותו עם כל דבר,
mm-hmm.
ואני חושב שבאמת בכל מטבח בישראל במזווה, יש איזושהי צנצנת תחינה.
כן.
לא כך מבין את האנשים שקונים תחינה מוכנה, כמו סלט חומוס.
זה אחד הדברים שיותר מוזר בעיניי.
זה נורא מוזר, לייצר תחינה לוקח ליטרלי 60 שניות. כאילו.
כן, תחינה ומים.
תחינה, מים, אחד לאחד, קצת מלח, יש לכם תחינה.
כן.
אתם רוצים לגוון, תוסיפו מיץ לימון, תוסיפו שום, הכל בסדר.
כן.
מפרגן. אבל זה באמת, זה מוצר שלוקח שנייה להכין, למה לקנות אותו מוכן?
והכי כיף?
נו.
תחינה ויוגורט.
תחיגות.
אני מתה על זה, כי זה גם נותן את המרקם מאוד מאוד מקסים לתחינה, mm-hmm. וגם נותן את החמיצות במקום הלימון, וזה באמת 20 שניות יש תחינה לארוחת ערב.
כן.
שאינה ארוחת בוקר. התחינה כשאצלי בבית, והיא פתוחה, mm-hmm. היא במגירת השמנים.
Mm-hmm.
אבל כשהיא סגורה, היא במזווה של השימורים.
למה?
היא עוברת מקום. כי המזווה של השימורים, זה רק דברים סגורים.
כן, כן, כן.
כן.
זה פחות נגיש.
והשימורים, mm-hmm. זה עולם. זה עולם.
זה השלב שאני מכניס טעם, 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 דרמטי כזה?
כן.
אוקיי. שימורים זה עולם.
יש המון שיטות שימור, אוקיי? יבוש, הצסה, כבישה, אישון, הקפאה. אבל כשאנחנו אומרים שימורים, אנחנו בעצם מתכוונים לכל מה שבמזווה שלנו בתוך קופסאות פח או זכוכית. ואני לא אפספס את ההזדמנות לקדם את האג'נדה שלי ששימורים זה דבר נפלא, שמאפשר לנו לשמר אוכל מחוץ לעונתו, מצמצם בזבוז מזון, ושהדבר הכי חשוב שצריך לדעת על שימורים זה, שמה אין בהם?
חומר משמר?
בדיוק, שזה שיטת שימור שהיא עיקור, טכניקה של לחץ גבוה וטמפרטורה גבוהה, ואז וקום, שאיבת כל האוויר מתוך הקופסה, ואז התימתה, ולכן חוסר האוויר הזה מאפשר לקופסת השימורים לחיות חיי, לא נצח, אבל חיים ארוכים.
נצח, נצח.
תיבדל לחיים ארוכים.
אני אומר לך נצח. באמת, כאילו...
נצח, אבל אל תפתחו קופסת שימורים שהתנפחה.
לא, זה ברור.
זה ברור.
אם היא או קיבלה איזושהי דפיקה או עיקום,
כן.
לא לגעת בה,
כן.
אבל קופסת שימורים רגילה,
כן.
באמת, יש תאריך, התאריך הוא בירוקרטי. הוא לא באמת...
נכון.
כן.
אז באמת, האם זה אומר שבכלל אין סיכוי שיהיו שם חיידקים? יכולים להתקיים בפנים חיידקים אנאירובים, אבל באמת, כאילו, מאוד נדיר לפגוש. אני לא נתקלתי אף פעם בקופסת שימורים מקולקלת. מימי.
Mm-hmm. אז מה יש לנו ברפרטואר?
תירס.
כמובן.
נתחיל תירס מקופסה.
המלך הבלתי מעורר.
שלא משנה כמה תירס תריה במדינה שלנו, וכמה תירס כפויה במדינה שלנו, אנחנו מתים על תירס מקופסה, הוא החבר האמיתי של הטיולים השנתיים. לא משנה אם הוא התירס מתוק או תירס קל, אנשים אוהבים אותו, וכאילו במרק תירס סיני, עם הנטיפי ביצה.
תענוג.
הכי כיף לשים את זה על בסיס קופסת שימורים, לא?
ברור, כי גם שופכים את הנוזל. הנוזל הוא זה שמתוק או קל, לא התירס.
כן. סוכר.
סוכר.
כן. מלפפונים חמוצים.
וואי.
במלח או בחומץ.
מיית חומץ.
אני חושבת שלאורך השנים זה אחת המלחמות הכי קשות בארץ. זה ממש אופרה מול ירדנה.
אופרה מול ירדנה.
מה אתה?
אני עם אופרה.
מה?
במלח.
גם אני במלח. מה השאלה בכלל?
את לא בחומץ?
לא. בבית שגדלתי בו תמיד היו מלפפונים חמוצים. אבא שלי שנים מחמיץ מלפפונים, והוא תמיד הקפיד להכין שני סוגים.
נו.
במלח לכולם, ובחומץ עבור עצמו. כן. שאגב, מלפפונים במלח, השיטה האיטית והקלאסית, שזה הצסה בעצם, שמשרים את המלפפונים בתמיסת מלח לאורך איזה שבועיים, זה שיטה הרבה יותר בריאה. נכון שיש הרבה נטרן, כאילו הרבה מלח שעלול לעלות לחץ דם, אבל זה הרבה יותר בריא לבריאות המעיים, הנפש, המוח, הכל. אז הרבה יותר אנשים היום צורכים את המלפפונים במלח. בחומץ...
אבישי אוהב.
אין בזה, זה לא כל כך בריא. זה חומץ, בסופו של דבר, גם הרבה פעמים מוסיפים סוכר, אז הרבה פחות בריא.
כמובן. חייבים להוסיף סוכר, אחרת זה סתם חמוץ ובלתי אכיל.
אז אין בזה שום דבר. בריאות רק עניין של טעם.
אני פחות אוהב, אבל תקשיבי, אחד מזיכרונות הילדות הכי גדולים שלי, הקולינרים, זה מסיבת כיתה, בגילאים הצעירים, שבו יש בצד מגש עם חצאי פיתות, חומוס, ומבצבץ לו מלפפון חמוץ.
יוב, איך אני אוהבת פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ.
מה, זה לא אחד כאילו משיבת פילי תבל?
מה זה, אני עכשיו הולכת לה, אני חוזרת הביתה, זה מה שאני רוצה לאכול, פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ. וואו, וואו.
למה זה שילוב כזה טעים?
למה הפסיקו להגיש את זה במסיבות?
אני לא יודע. אני חושב שזה צריך לעשות קאמבק. כולם מגישים להם כל מיני קשקושים ונשנושים.
מה זה? למה הורים היום כשהם עושים יום הולדת, למה הם מזמינים פיצות כשיש פיטה עם חומוס, עם מפון חמוץ?
וואו.
אין בדבר יותר טעים בעולם.
מת על זה.
זה או סנטי, אני הולכת על פיטה עם חומוס ומפון חמוץ.
שאריש לא ישמע. אוקיי.
אריש כבר סימסתי לפני ביום הולדת שלי. וואי, 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 וואי. אכלתי שם את ארוחת יום הולדת שלי.
הכי טובה שיש.
אפי התחת. טוב. סליחה על הביטוי.
כן.
מה עוד יש במזווי השימורים שלנו? זיתים.
כמובן.
שהיום, אתה יודע, בכל סופר ובכל מעדניה אפשר למצוא מבחר מסחרר של זיתים, ולמעשה גם במעדניות הוותיקות של שוק לוינסקי ושווקים אחרים, שנים אפשר למצוא את הפחים שמיובאים מטורקיה ומיוון, הזיתי קלמטה והטסוס, יש את המבחר הזה.
כן.
ובכפרים אתה יכול למצוא את הסורים הדפוקים, שזה גם זיתים מדהימים ומרירים.
אבא של אבישי מכין זיתים דפוקים.
אבל אין, תחליף.
ל?
חרוזית. אין תחליף.
זה הסלט שלי.
זה הסלט.
לא, אנחנו מכינים לנו קוקטייל מרטיני, שופכים פנימה את כל המיץ, כאילו זה 70% מיץ ו-30% אלכוהול, וממלאים את... הכוס עד למעלה בחרוזית. אין, חרוזית זה החיים.
חרוזית
זה סלט, זה סלט. שמן זית זה בריא, זיתים זה בריא, מרטיני זה בריא.
זה פשוט.
פועל יוצא. לא, זה נורא פשוט.
חד משמעית.
מתמטיקה.
לגמרי. עכשיו, הזן של החרוזית זה מנזנילו, שזה זן זה ספרדי במקור.
כן.
ואני רוצה לשתף אותך שלפני חודש, פעם ראשונה בחיים, טעמתי שמן זית על בסיס מנזנילו.
יאללה, מי מייצר?
נווה ירק.
אוקיי.
וזה היה ממש מגניב, זה היה כמו לשתות חרוזית, אולי אתה צריך לתקוע את זה בדרי מרטיני שלך.
אני צריך שתארגט, חברי.
קצת שמן, אני אחבר אותך. אבל מה?
נו.
כמה שאנחנו הישראלים אוהבים חרוזית, אני מבקשת ביג נו נו על שני דברים.
כן.
אחד, אלה שחתוכים לטבעות.
לא, זה לא קשור. זה לא זית.
זה נורא. זה כאילו חתכו את הזית בזווית הלא נכונה.
אוקיי.
נכון?
כן.
עשו לו ברית מילה.
כן.
והכי ביג נו נו זה על המושחרים.
כן.
לא, זה נורא. או זיתים שחורים או זיתים ירוקים, אבל למה מושחרים? מה עשיתם להם?
זה נראה לי כשלא היה, נוצרו פתרון. צבעו את הזיתים הירוקים בשחור, והרי לכם.
אורז בן גוריון וזיתים מושחרים. נורא. משם אנחנו מתקדמים במדף שלנו לשימורי העגבניות.
אופלי.
אופלי. עולם.
שפע.
גדלנו כאן, אנחנו עד בוא נגיד שנות ה-90, עם מעט מאוד סוגים של שימורי העגבניות. היה בעיקר רסק.
כן.
מה זה רסק? זה עגבניות שריסקו אותם, סיננו אותם, חיממו אותם לחום מאוד גבוה, וצנטריפוגות כדי להדות את כל המים, כדי שבאמת יהיה
טעם מרוכז
של עגבניות, משחה מרוכזת. עכשיו, פעם קראו לזה רסק.
היום כבר לא.
היום לא קוראים לזה רסק. רוב החברות שינו את השם לרוטב עגבניות מרוכז מאוד. למה? כי מבחינה רגולטורית, בגלל שהם החליטו במשרד הבריאות שאם מוסיפים סוכר, אז הם צריכים לכתוב רסק עגבניות בתוספת סוכר. אז הם אמרו, רגע, אם נקרא לזה רוטב עגבניות, צריך לכתוב בתוספת סוכר? לא. אז אם אתם רואים רוטב עגבניות מרוכז מאוד, דעו לכם שזה רסק שהוסף לו סוכר. הבנת? אז מה שאתם רוצים זה רסק, תחפשו את הרסק. אם כתוב רק רסק בלי תוספת סוכר, זה פשוט רסק, נקודה. למה בכלל צריך להוסיף סוכר לרסק? אז קודם כל, כי זה ברגע שהתרגלנו למתיקות של העגבניות, קשה לנו לוותר על זה. ושתיים, כי זה עוזר למוצר להיות אחיד. תחשוב שלאורך השנים לא היו טכנולוגיות גידול עגבנייה כמו שיש היום. ורצו לשלוט ברמת המתיקות, שתמיד הרסק יהיה באותו טעם ובאותה דרגת מתיקות. זה הסיבה שיש בזה רסק.
כן, סוכר.
חשוב מאוד להגיד שאם הילד בא ואומר, מבקש פסטה ברוטב עגבניות כמו בצהרון, משהו בעצם אומר, אמא, אני רוצה פסטה עם רסק.
וסוכר.
וסוכר ואבקת מרק.
מה אני אגיד לך? תביאי לי ספגטי של צהרון, מה זה? אין יותר טעים מזה. וואו, פעם הייתי במימונה, אצל ורדית אגאי, אשתו של אריש, השף של סנטי.
כן.
הם, וואו, משפחת אגאי עושה רחוב הגזר בירושלים, מפוצץ באנשים כשיש מימונה. בקיצור, לא משנה, שולחן ממתקים מטורף, פסיכי, 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 ואז אמא שלה עשתה גם ספגטי צהרון, ספגטי ברוטב עגבניות, וזה פשוט היה אחד המאכלים המופלאים שאכלתי, טעים. למה זה כזה טעים? למה ספגטי צהרון זה כזה דבר טעים? ספגטי, עגבניות, סוכר, אוקיי, אבקת מרק, סבבה. מצמצום אז, מרקם נכון, זה מאכל מושלם בעיניי.
בחיים שלי לא הכנתי.
אז אנא.
אני כשהילד שלי ביקש ממני פסטה צהרון, האמת שהוא לא ביקש פסטה צהרון, אבל אם הוא היה מבקש פסטה צהרון, הייתי אומרת לו שבבית יש פסטה אחרת.
בבית יש פסטה אחרת.
זה הכל.
לך לצהרון אם אתה רוצה פסטה צהרון.
ממש ילדות השוקה יש לילדים שמסכנים.
מסכנים, כן.
עכשיו, תמיד היו שימורי עגבניות בארץ, אבל עגבניה ישראלית טריה זה דבר נהדר. כלומר, באמת אין סיבה כשיש עגבניות בעונה להשתמש בעגבניות מרוסקות. אוקיי?
כן.
יש רסק עגבניות שזה מוצר אחר, אבל אם יש עגבניות טריות, כבסיס לרוטב לפסטה, אני אעדיף את העגבניות הטריות. מה שהיה game changer בארץ, זה שהתחילו לייבא את המותגים מחול. לדעתי מוטי היו מהראשונים שהגיעו לשוק הישראלי, והם game changer, כי זה באמת מוצר מדהים, ואני חושבת שלראות את מדף שימורי עגבניות בשנים האחרונות בישראל, בחנות או אצלנו בבית, זה מטורף.
כן.
פתאום יש עגבניות קצוצות דק, ויש...
שלמות במיץ.
שלמות במיץ, ותמר.
ונכון, ושרי. ופסטה משרי, ופסטה רגילה, ווואו.
וזה מדהים. אני מאוד אוהבת את זה.
כן.
הבא בתור?
מי?
טונה.
טונה ל...
שימורי טונה. שנים, היו פה רק שימורי טונה בשמן וטונה במים. ואז התחלנו להיות מודעים לכל השמן זית, והתחיל יבוא גם של טונות יותר איכותיות. היה גם תקופה שהיה כל מיני סלטי טונה כאלה, זוכר?
עדיין יש.
עם גמבה?
עדיין יש, כן, כן.
יש שינויים בהרגלי הצריכה. יש שני ז'אנרים, אני קוראת לזה. אלה שעברו לקנות טונות יותר איכותיות, מבוססי שמן זית, ויש את המגה סנובים, כמוני, שעברתי לקנות טונה במים.
כן.
ואני מסננת אותה, ושמה אותה עם שמן זית איכותי.
אבל זה לא אותו דבר, אפרת. זה לא אותו דבר.
אבל השמן זית, שיש הרבה פעמים בשימורי טונה, ראשית, זה לא בהכרח 100% שמן זית, זה הרבה פעמים שמן מעורבב עם שמן זית, ושתיים, גם אם זה שמן זית, זה לא שמן זית הכי איכותי בעולם. זה שמן זית בחמיצות לא נכונה, ולאו דווקא קטית מעולה, אז אני מעדיפה להשרות אותו בשמן זית, לתת לטונה לעמוד איזה שעה בשמן. אני יודעת שזה לא אותו דבר. אני יודעת, אתה תסתכל עליי ככה.
לא, טונה טובה זה באמת דבר נפלא. לי תמיד יש טונה. שימורים.
שזה מדהים, כי אתה לא כל כך אוהב נגיד דגים כבושים.
אבל טונה ואנשובי, אני לא יודע, זה שני הכוכבים כאילו, אני נורא אוהב. אולי, אנשובי אין לזה שום הסבר, באמת. זה כאילו, זה מאכל שאני אמור לתאב.
כי זה מלח.
לא אכלתי אותו בילדות, אבל עדיין יש טעם של אנשובי. זה כאילו טעם דגי קשה, מאוהב בו. תני לי לקרדה, אני יקיע את נשמתי. לא יודע להסביר את זה באמת. ומה שנחמד היום בטונות זה באמת, מעבר, יש טונה בשמן זית, יש טונה בשמן זית קטית מעולה, זה גם מוצר נפרד, יש טונה עם פפרונצ'יני, טונה עם...
זה אני אוהב...
וואו, טונה מטובלת בלימון, יש טונות נהדרות היום, וגם יש את אלה שמגיעות בצנצנות, ולא בשימורים, שמחירן יכול להאמיר להו-הו-הו, משכנתה, טעימות נורא, ואין להם כמעט טעם של טונה. זאת אומרת, זה טעם אחר לגמרי, והוא נפלא.
נמס.
נמס.
אתה היית צריך לראות אתמול את נורי מפרק את הקופסת סרדינים שהבאתי לו מאיטלי, פיימונטה, שהיינו באיטליה?
אני בחרתי.
כן, מה אמרתי לך? לך תביא את הקופסת סרדינים הכי יקרה שיש.
כן, זה היה נורא קל למצוא אותה.
וכמה זה עלה כלום.
כן, גרוש וחצי, אבל לא משנה, זה, כן.
אנשובי אגב, היום יש המון סוגים של אנשובי על המדפים. פעם, עד לשנות ה-70, היה רק שפופרת כזאת צהובה עם...
משחה.
משחה עם אליפסה אדומה.
כן.
זה עוד קיים?
כן, אבל עם שפופרת עם קק אדום היום.
כן.
של אחד המותגים, אני לא כל כך זוכר מי. אנחנו לא צורכים את האנשובי שלנו ככה, הישראלים, אני חושב כבר. זאת אומרת, זה מאוד נוח, נגיד, שאת רוצה לעשות רוטב לסלט קיסר, או שאת רוצה לעשות איזה פסטה שאת מועכת לתוכה את האנשובי. אני בקושי רואה את זה.
כן.
ובאמת, האופציות היום באנשובי הם משוגעות.
משוגעות.
כאילו, מביאים דברים נהדרים, אז באמת אין טעם להשתמש בפסטה הזאת, שאלוהים יודע ממה היא עשויה, שריות כאילו של...
אני רק לפעמים רוצה להתנסות בסוגי אנשובי חדשים, ומה שנקרא, נכנעת לפשן לנסות משהו חדש, וקונה אנשובי בקופסת שימורים שטוחה, וזה טעות.
תמיד.
תמיד, צריך לקנות בצנצנת.
נכון, כאילו, אף פעם לא גומרים קופסה שלמה, בואי. ואז כאילו, מה את עושה עם זה? מעבירה את זה לצנצנת?
ואז מה עשית בזה?
מה עשית בזה?
אלא אם כן, זה אנשובי באמת ברמה מאוד 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 גבוהה, שאתה יודע, שמגישים אותם על פרוסת לחם עם חמאה, כמו בספרד.
אני גם, אגב, שלחת אותי להביא סרדינים לנורי, והלכתי וקניתי את קופסת האנשובי הכי יקרה שהייתה שם, והיה שם כל מיני גדלים, היה שם גם קופסה של קילו.
מעניין מה הם חושבים שהמשפט זה שלחת אותי להביא לנורי סרדינים.
לא, לא, היינו במסע קניות, פרץ קניות אחרון ככה, לשרוף את כל הדלק שנשאר, שזה כסף כמובן, היינו באיטלי, וזה פשוט מקום נורא גדול, גן עדן, אז התרוצצנו בין הזה, וזמננו היה קצר בכל מקרה, קניתי גם את הכי יקר שיש, עלה לי הון, הון! וזה אצלי בבית, ואני מקדש אותו כל כך, כי זה עלה איזה 19 יורו.
וואו.
לצנצנת קטנה כזאת של 50 גרם.
אני אשמח להיות שם כשאתה פותח אותה.
זהו, אני לדעתי לא אפתח אותה לעולם. קדושה לי, זה כמו קמעין. וואו.
מושלם.
אוקיי, יש לנו עוד שימורים? או שממשיכים הלאה?
יש לי עוד סוג שימורים אחד, אבל אני אדבר עליו דווקא אחרי הנושא הבא שאתה תדבר, כי אנחנו רוצים עכשיו להתחיל לדבר על המזווה האסייתי.
טום-טום-טום, למה אני?
למה אתה? מעניין למה?
מעניין למה. אוקיי, אז אכן הכנתי לי כאן כמה דפים על המזווה האסייתי האהוב עליי כל כך.
שהפך להיות חלק מהמזווה הישראלי, וואו.
אבל כפי שציינתי בחמש עובדות שלי, האדם הראשון שכתב על אוכל סיני במדינת ישראל, שמו רות.
סירקיס.
רות סירקיס, כהנת הבישול הישראלית, ואני חושב ששנייה לפני שנצלול לתוך הנושא העשיר הזה, אני חייב להבין מאיפה האומץ לכתוב על משהו שישראלים לא מבינים, ואין בכלל חומרי גלם על המדף של המטבחים האלה. בואי נתקשר אליה.
בואי נתקשר.
הלו? הלו, הלו, הלו.
כן.
שלום, רות. זאת אפרת.
שלום.
וגם אורן כאן שותפי. מה שלומך?
איך את?
בסדר.
אז קודם כל, תודה רבה שאת איתנו, ואנחנו הצגנו אותך כבר בפני המאזינים שלנו, אז אנחנו נתחיל ברעיון. הצגנו אותך בתור כהנת הבישול של ישראל.
אי אפשר אחרת.
אי אפשר אחרת.
אני... כשמציגים אותי בתור כהנת, אני אומרת שיש כהן ויש לוי ויש ישראל, ואני לא כהן ולא לוי, אני ישראל.
תראי רות, את מכירה את המזווה הישראלי כבר הרבה מאוד שנים, ספר הבישול הראשון שיוצאת, מהמטבח כן. באהבה, נכתב בשנת 1975.
כשנולדנו.
לוקסי ואני נולדנו.
כן, את כבר כתבת ספרים.
והמזווה כן. הישראלי אז היה דל...
נולדתי כמה שנים קודם.
כן. איך כותבים ספר, כשאת בעצם מכירה את העולם הגדול, את יודעת באמת מה צריך להיות בסיר?
לא היה מחסור.
לא היה מחסור?
לא היו אילוצים, והכל היה...
היה ג'ינג'ר, לא היה סויה?
תשמע, קודם כל, את הספר הסיני שלי, ששם השתמשתי, הייתי צריכה להשתמש ברוטף סויה ובג'ינג'ר, ואוסם כבר יצא עם סויה. עכשיו, ג'ינג'ר וכל דבר, פשוט תדעו, היה רק צריך לדעת שקיים דבר כזה בעולם, וללכת לחפש את זה ולקנות את זה.
אבל זה היה אצל הירקנים באופן שוטף?
אני זוכר.
לא בלשון רבים, אבל אם רציתי משהו, היה לי ירקן, קראו לו עבד, לא היה הדבר שרציתי, שהוא לא הביא לי, שהוא לא השיג לי מהכפרים שלו, והיה רק צריך לבקש.
אני זוכרת אבל שבספרים, המטבח בהנאה והמטבח באהבה, היה שימוש בפטריות, ואני זוכרת שאנחנו אז גדלנו, הייתי ברעננה, לא היה פטריות טריות. כלומר, היינו צריכים להשתמש בקופסת שימורים.
בסדר, הדברים מתפתחים. אני, לפני השיחה איתך, נכנסתי לספר שלי מאסיה באהבה, והפישה או עשרה עמודים ראשונים, הוא מוקדש ל... חומרים או מרכיבים שמהם מכינים אוכל אסייתי. הכל מצאתי בסביבות בתל אביב כאילו. מקסימום נסענו ליד התחנה המרכזית או נווה שאנן. הייתי בבנקוק, הלכתי שם לשיעורי בישול של אוכל תאילנדי. היה שף למי מאורחי המלון שרצה לקבל שיעור בהכנת אוכל תאילנדי, הוא אז כאילו גם הוא הכין, גם קצת אנחנו הכנו, אז שמה הוא הדגים לנו חצילים קטנטנים בגודל, כל חציל בגודל של עיניו, יש כל ענבים. וכשחתך אותו ונותר, היה לנו את הגרעינים הקטנים, כמו בחציל גדול, גם בקטן הזה. וכשחזרנו ארצה, קניתי אותם, כי יש תאילנדים בישראל, ויש שוק, עם מאמץ, הכל ניתן היה להשיג.
נכון, אבל את אומרת עם מאמץ, כי בואי נסכים, ב-1980 צריך המון אומץ, להוציא ספר לקהל הרחב שחומרי הגלם מצריכים כאילו התאמצות.
אבל זה האתגר.
אז לרגע לא היה לה חשש.
כן, אבל אני חייבת אבל להגיד שאני גם זוכרת שהכנתי עם אמא שלי מתכון משם, בקר יבש, סיפרתי ללוקסי שהיה בקר חריף יבש, והטיבול היה ג'ינג'ר טחון, כלומר לא ג'ינג'ר טרי.
כן, צריך לחפש, גם בכל מיני ספרים אחרים, אם הם נמצאים, תלוי במידת הרצון שלך, או של הבשלן, להזכיר.
יכול להיות שבמובן מסוים, לוקסי, זה הסיבה שהגיעו חומרי הגלם אחר כך לישראל, בגלל שבאמת נהייתה דרישה.
ואין לי ספק, תראי, בספר הסיני שכתבתי, הוא יצא כמה שנים לפני אהרוני, והיה לי את הביטחון לכתוב, כי גרתי כמה שנים בקליפורניה, בסיליקון ואלי, והיינו קרובים לסן פרנסיסקו וצ'יינטאון, והלכתי שם, היו שם בשווקים הסינים, והיו שם גם כיתות לימוד שלימדו נשים סיניות, דוברות אנגלית, אבל סיניות. אז ראיתי שבלי נבטים, כאילו זה לא, כי נבטים הוא חלק מאוד חשוב, אז בספר הסיני שלי, ולא היו אז נבטים בסופרמרקטים, בירקנים.
אז נבטים לא היה?
לא היה, אז ניתן היה לקנות את העדשים הירוקות האלה, ששמתי אותם, יש את המתכון, בספר. ובום, יש לך נבטים בבית. אמנם זה לא היה רוטף סויה, נגיד, שאני, הרבה אנשים ששאלו אותי איפה לקנות, אנשים שאני יודעת שהם מרבים לנסוע, אמרתי, תלכו, בלונדון יש שווקים סיניים. אז השתמשו ברוטף סויה שלא עושים, וגידלו לבד נבטים. וגם ג'ינג'ר, זאת אומרת, בחמישות תבלינים בוודאי היה ג'ינג'ר.
היה ג'ינג'ר טחון, הג'ינג'ר היבש בעצם, שהטעם שלו אחר לגמרי.
אבל את הטעם הוא נותן, את החריפות, את הטעם האופייני הוא נותן. ובקשר לספר הסיני, לא היו לי חששות בספר הסיני, ואני, כמו שאולי אמרתי לכם, כתבתי אותו כמה שנים לפני אהרוני. אני כאילו הגדלתי והכשרתי אותו. אני רק מוציאה, כל מה שאני כותבת ומפרסמת, הוא קשר. אז הוא גם קשר, והוא הצליח בצורה לא נורמלית. והספר גרם, זה עשה מין, כמו שמטבח באהבה גרם לאיזה שינוי קולינרי בישראל, גם הספר הסיני הביא עוד ועוד מסעדות סיניות, או דוכנים סיניים, ואני בטוחה שהבשלנים או השפים נעזרו בספר
לגמרי.
שלי. היו חיים טובים,
טוב.
גם מבחינה קולינרית.
תענוג, טוב לשמוע.
בסדר.
יופי. רות, תודה רבה. תודה רבה שהקדשת לנו מהזמן.
המון המון תודה. ביי.
ביי.
טוב, אז כמו שמענו מרות, אם ממש התאמצנו, יכולנו להשיג פה הכל, אמנם כל מיני תחליפים כמו סויה ישראלית וג'ינג'ר מיובש, ואני חושב שמי שבאמת הכניס לפה את התרבות האסייתית במטבחים שלנו, זה אהרוני, אין ספק שהוא באמת פתח את יינג ויאנג ב-1981, הוא בעצם הפגיש את התל אביבים עם אוכל אסייתי, עם אגרול, עם מוקפץ, באמת במסעדה שהיא עם שף נודע ישראלי, ו... אני חושב שהייתה לו מאוד, השפעה מאוד מאוד גדולה למסעדות שף אסיאתיות אחרות שפתחו, אבל אם אנחנו מדברים שנייה על, על גל המסעדות האסיאתיות של ה-80s, שהגישו עוף בלימון ורוטב חמוץ מתוק זרחני, זה היה עוד לפני אהרוני כמובן, ומה שמעניין שקבוצת האסיאתים שהקימה את כל המסעדות הסיניות האלה בתחילת שנות ה-80, לא היו סינים. הם היו וייטנאמים.
נכון.
בעצם בסוף שנות ה-70, כשצפון וייטנאם השתלטה על הדרום, והרבה פליטים ברחו מהמדינה, הייתה קבוצה של בערך 600 פליטים שהגיעו לישראל בכמה אוניות במהלך שנות ה-70. הם בילו בים, הגיעו לשלל ארצות, אף אחד לא הסכים לקבל אותם, את הפליטים האלה, אבל הם הגיעו לישראל, וראש הממשלה הנבחר דאז מנחם בגין, שעוד היה לו את התיק של פליטי השואה על הגב, הוא זכר את זה, הוא הסכים לקבל אותם. למעשה זו הייתה החלטת הממשלה הראשונה שלו, שהוא פרסם ב-20 ביוני 1977, לקבל אותם, לתת להם אזרחות ישראלית, והם בעצם, הוויטנאמים האלה, פתחו בכל רחבי הארץ, מסעדות עם האוכל שהם ידעו לבשל. אנחנו קראנו להם מסעדות סיניות, הם התאימו את עצמם כמובן לקהל המקומי, וקיבלנו את המסעדות האסייתיות של ה-80s, ובין אם זה האגרול ברוטב חמוץ מתוק הזוהר הזה, שנעלם, ויש שיגידו טוב שכך, ויש שיגידו וואו, חבל, אני מקדש את זה בנוסטלגיה, באהבה עד היום, אבל אין ספק שבעצם ההתעניינות הזאת, במסעדות האלה, במטבחים האלה, בספרים שנכתבו גם על ידי רות סירקיס, גם על ידי אהרוני, זה מה שהכניס בעצם את הטעמים האלה לבתים, זה מה שהפך חלק מהמוצרים האלה לנכס צאן ברזל במזווה הישראלי של היום, שזה מצחיק, אבל בכל נטבח ישראלי אפשר למצוא לפחות רוטב סויה אחד, בטוח רוטב צ'ילי, לפעמים שמן סומסום, לפעמים יותר נדירות רוטב דגים נמפלה, אבל את יודעת, זה קיים במזווה שלנו, וזה בכלל לא בתרבות שלנו. את רוצה שנייה סקירה זריזה של מאוד, כל אחד מהם?
מאוד, 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 מאוד.
רוטב צ'ילי, יש מתוק, יש חריף. שניהם עם תוספת סוכר, השאלה רק כמה. בדרך כלל המתוק הוא גס יותר, רואים את הגרעינים של הפלפל, והוא קצת יותר שקוף למראה. החריף, רוטב צ'ילי חריף, הוא תחון יותר ומשחתי, יותר במרקם של קטשופ. כשאני מבשל אסיאתי ורוצה להוסיף חריפות, אז אין לי פלפל אדום טרי בבית באופן קבוע, כי אנחנו לא אוכלים חריף, אז אני משתמש ברוטב צ'ילי, ואז אני גם מקבל חריפות, אבל גם מקבל את המתיקות, אז אני לא מסתבך יותר מדי עם סוכר. רוטב סויה, עולם ומלואו, פה באמת אני אפנה אתכם לפרקי הסויה שלנו, דיברנו מלא, יש רוטב סויה כהה ובהיר וסיני ויפני וקוריאני ווייטנאמי,
וכל
מקום הוא קצת שונה, אני מחזיק בבית כמה סוגים כדי שיהיה לי מגוון לשחק איתם, תמיד יהיה לי סויה כהה טובה.
כן, תמיד יהיה לך סויה כהה?
כן, תמיד, כי כשאת מקפיצה ירקות ואת מקפיצה אורז, ואת רוצה את הצבע, את המכת צבע הזאת, סויה רגילה לא תעשה את העבודה, לפעמים את צריכה מלא, וזה משפיע על הטעם.
אני תמיד משתגעת, אבל מזה שיש סויה כהה, וסויה מתוקה, וסויה זה, וזה, וזה, וכל דבר, זה טעמים אחרים לגמרי, התנהגות אחרת לגמרי.
אז זה, גם בסויה הבהירה, הסויה הרגילה שאנחנו מכירים, אם היא יפנית, אז היא מתאימה לדגים נעים ולטיבולים טריים, כאילו, לשפיכה, כאילו, על אוכל חי ברגע האחרון. אם זה קוריאנית, אז היא שול יותר עמוק, אם היא תאילנדית, זה סויה אחרת לגמרי. כמובן שכל אחת מהם תשפיע שונה על הבישול. אני חושב שרוב האנשים מכירים או סויה ישראלית, תוצרת איזושהי חברה ישראלית, או את המותגים, שני המותגים הגדולים שמייבים לארץ. אבל אם תלכו לחנויות אסיאתיות, למזרח מערב, לשווקים, איפה שיש באמת את המוכרים האסיאתיים, אתם תוכלו לראות מגוון מאוד מאוד גדול, ואתם תתנסו. זה לא כזה סיפור להחזיק כמה סוגי סויה, זה מחזיק לנצח.
מצחיק שסירקיס אמרה שהיה הכל בארץ, והיה את רוטב סויה בסגנון סיני של אוסם. כן. זה פשוט, וואו, כל קשר בין זה לבין רוטב סויה מקרי בהחלט. זה נס שאנחנו עדיין רצינו להמשיך לאכול אוכל אסיאתי, אחרי שזה חומרי הגלם שבישלנו איתם.
אבל האבקת מרק זה הטעמים שהכרנו, זה הטעמים שגדלנו עליהם. מבינה?
אבקת מרק?
אבקת מרק זה הרוטב סויה בסגנון סיני.
כן.
זה.
זאת אותם, כן.
כן. השניים האחרונים שהזכרתי זה הנמפלה, רוטב הדגים, התאילנדי, הווייטנאמי, זה מרכיב סופר נפוץ כאילו במזרח. טעם נרכש מאוד, דגים מוצסים. טעם של ביוב, למי שלא מכיר.
זה טעם נרכש כשמשתמשים בזה, לא נכון, אבל אם אתה שם רוטב דגים בתוך סיר, אתה יודע, כף רוטב דגים בתוך סיר של משהו תאילנדי, זה מליחות.
צצת אומאמי.
זה מה שזה, אתה לא מרגיש את הדגיות בעיניי.
שוב, אבל יש רתיעה.
בתומיום כן. תקשיב, תומיום אשר, אתה שופך חצי בקבוק לתוך מרק תומיום.
בלא מעט דברים, אבל זה בסדר. זה טעם שהוא, כשמתרגלים אליו, הוא נפלא, הוא באמת נפלא. ואולי אחד המרכיבים הפופולריים מאוד שנמצאים בהרבה מזוות? מזוויות?
לא, אני באמת, בוא נבדוק את העניין הזה.
בזמן שאת בודקת, שמן סומסום.
וואו,
יש לך הרבה מה להגיד?
לא, יש לי להגיד שאני מאוד אוהבת.
כן.
אבל שאני משתמשת בו מעט, ולכן הוא תמיד מתאפש לי ואני צריכה לקנות חדש.
אוקיי.
ושעכשיו יש שמן סומסום ישראלי.
מסומסום ישראלי?
מסומסום ישראלי.
די, של מי?
מגל, לדעתי.
לי. אוקיי, אז שמן סומסום יש כלוי, יש מזוכח, יש מסומסום לבן, יש מסומסום שחור. המזוכח כמובן זה סתם שמן, סתם. אין לו שום טעם.
סתם.
אנחנו רוצים את הכלוי שייתן את הטעם העמוק הזה של הסומסום, ושמן סומסום לא מיועד לטיגון.
חשוב אומרת, מאוד.
זה לא השמן שאיתו אתם מתגנים את האופי במוקפץ שלכם, זה השמן שאתם מפזרים בסיום המנה כטיבול, כיוון שהטעם שלו מאוד נחלש בחימום.
יש לי תשובה בשבילך.
נו?
מזווים.
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 במזווים שלנו.
אבל המזווה שלי הוא לא המזווה שלו. או-הו.
אז ככה, סקירה זריזה על המטבח האסיאטי. היום יש לנו מלא מחיות שלפעמים מחזיקים בבתים, ומלא רטבים וחומצים, חומץ אורז, ומלא, שלל מרכיבים באמת שמגיעים, אבל אני חושב שאלה ארבעת המרכזיים של מי שמבשל בבית. אם יש לו את ארבעת אלה, ביחד עם סוכר ולימון ועשבי טיבול, כן. יוכל להרכיב מנות בסיסיות מאוד מהעולם האסיאטי בכיף.
אני חושבת אבל שמה שנחמד במזווה האסיאטי,
mm-hmm.
שהוא מזווה שמחזיק מעמד הרבה זמן, כלומר באמת פרט לשמן סומסום המתאפש,
mm-hmm.
או השמן צ'ילי גם שיודע להתאפש,
כן.
אנחנו פשוט לא מספיק, אז זוכר שהייתי איתך לפני כמה? 3 שבועות? 4 שבועות? הלכתי איתך יחד עם גיל גוטקין, הלכנו לנווה שאנן,
כן.
קניתי שמן צ'ילי,
כן.
נשאר רבע.
גמרת אותו?
אנחנו שופכים כאילו בערימות.
מה קורה, חוטי?
פשוט כשלנורי חריף,
זה לא לשתייה.
הוא אוכל יותר.
אוקיי.
אנחנו שופכים לו מלא חריף על האוכל.
שיגדל הגוזל.
כן.
אוקיי.
כן. הוא עדיין נופל בפח כל פעם. אני חייבת להוסיף עוד משהו למזווה אסיאתי מאוד מאוד חשוב, שאמרתי לך שאני אדבר עליו בהמשך.
שהוא?
כשדיברנו על השימורים.
כן.
חלב קוקוס.
אה, וואו.
חלב קוקוס זה באמת מוצר מופלא שאני לא מצליחה להבין איך היינו בלעדיו, לאורך הרבה מאוד שנים. היה פה קוקוסים, כן? אפשר היה להשיג.
היה קוקוסים, גם היה,
היה פתיתי קוקוס, שבבי קוקוס,
נכון.
שאפשר היה לקבל איתם את הטעם של הקוקוס. אבל קרם קוקוס, חלב קוקוס, הדברים שאחר כך שינו את השם שלהם למי קוקוס,
mm-hmm.
בגלל עניינים רגולטוריים שאסור היה לקרוא לזה חלב, כדי לא להחתיא אנשים שיחשבו שזה מוצר חלבי, mm-hmm. ענייני דתות ודרישה של משרד הדתות, אז כל הנוזל קוקוס והקרם קוקוס והחלב קוקוס באמת לא היו כאן, והיה מאוד קשה לייצר קארים תאילנדים בלעדיהם.
Mm-hmm.
אתה יודע, אפשר לייצר קארי ממדינות אחרות, אבל mm-hmm. הקארי התאילנדי תמיד יש בו את החלב קוקוס. מאוד 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 חשוב לי להגיד משהו בעניין הזה.
Mm-hmm.
כשאנחנו הולכים לחנות ואנחנו רואים מי קוקוס או קרם קוקוס, אנחנו די על אוטומט לוקחים את המותג שאנחנו רגילים לקנות תמיד. ואני ממש מפצירה בכם להקדיש לעניין כמה דקות ולסובב את הקופסאות שימורים. אי אפשר להאמין איזה שטויות מוסיפים לחלב קוקוס. באמת, הרי מה אמור להיות בתוך הקופסת שימורים הזה?
קוקוס.
קוקוס, זה הכל. ואתה יודע, סתם אתן לך דוגמה, נגיד, הקרם קוקוס של אחד המותגים הגדולים, שכתוב עליו בגדול מקדימה, קרם קוקוס 100% טבעי ללא חומר משמר. ברור שזה לא חומר משמר, זה קופסת שימורים. אבל כתוב קרם קוקוס 100% טבעי. כשאתה מסובב את הקופסה, אתה מגלה שיש ככה. נוזל אגוזי קוקוס 68%.
אוקיי.
ומים.
כן.
הקוקוס הוא 100% טבעי, אבל יש בזה גוארגם, מסמיך ומייצב, שזה אחד הדברים שאנחנו ממש לא רוצים בגוף שלנו, כאילו מכל התוספים הסינתטיים, מסמיכים ומייצבים זה הדברים הפחות טובים, יש בזה חומרים מתחלבים, E435, דברים שאין סיבה שיהיה בחלב קוקוס שלנו, יש היום מותגים על המדף, שזה 100% חלב קוקוס אמיתי.
כן.
ופשוט תקדישו לזה זמן, לא צריך להיות בחלב קוקוס או במי קוקוס או בקרם קוקוס, שום דבר חוץ מקוקוס, וגם תסתכלו על אחוזי השומן, כי אין ממש רגולציה למאיזה מספר עד איזה מספר זה מים, ומאיזה מספר עד איזה מספר זה קרם.
כן.
אז תסתכלו על אחוזי השומן.
כן.
אם אתם רוצים שיהיה שמן, קחו, יש כאלה עם 19% שומן, יש כאלה עם 13% שומן, יש 12, יש 5, לפי מה שאתם זקוקים ורוצים
ואוהבים. זה תבשיל שלכם, וגם אני אתן עוד טיפ, לפי מה אתם עושים איתו, זאת אומרת, אם אתם אוכלים במקום, הכל סבבה, אבל אם תיקחו משהו עם אחוז שומן מאוד גבוה, 19%, 17%, 22%, וזה תבשיל שאתם מכינים הרבה ממנו, ואז מקררים ומחממים, קחו בחשבון, השומן ייקרש.
נכון.
ייקרש ויעלה למעלה.
כן.
ו
שיש בעיה עם זה? מחממים אחר כך.
מחממים, אבל לפעמים השומן נשאר כשמן צף למעלה.
כן.
ולא, במיוחד אם זה טבעי.
כלומר, אתה ממליץ שאם מבשלים לכל השבוע, אז להשתמש דווקא במי קוקוס, ולא בקרם.
באופן כללי, הקרם נראה לי יותר מתאים לקינוחים.
אני תלוי, לפעמים אני רוצה טעם של קוקוס, mm-hmm. ורוטב מאוד מצומצם, ואז אני משתמשת ממש בחצי פחית.
Mm-hmm.
כאילו כשאני יותר רוצה שזה יהיה יעטוף, mm-hmm. לא שזה יהיה תבשיל קוקוס,
כן.
אבל זה צריכים קצת שונים.
כן.
זה עשה לי חשק לטפיוקה.
איך היא אוהבת טפיוקה? וואו, לא ראיתי אותך אוכל טפיוקה שנים.
שבוע שעבר אכלתי בהם הולדת שלי.
די.
הייתי בבית תאילנדי.
מה את אומרת?
הלכתי, אנחנו תמיד לוקחים את הילדים לאיזו מסעדה אסיאתית ביום הולדת שלי, אז הלכנו לבית תאילנדי.
ובכן חברים, אנחנו, נותר לנו לדבר רק על
עוד מיליון דברים.
מיליון דברים, אבל כולם קשורים איכשהו לקינוחים, למזווי המתוקים, סוכרים, קמחים, אבקות קטנות. הבטחנו לכם שנגלה לכם מה זה. אני חושב שאנחנו נעצור פה ונמשיך שבוע הבא.
חד משמעית.
תודה רבה שהייתם איתנו גם בחלק השני של פרק המזווה הישראלי הגדול.
אנחנו נהיה כאן ביום שלישי הבא בפרק השלישי והאחרון בטרילוגיית המזווה הישראלי. שכחת גם שנדבר קצת על הדברים שאתה הכי אוהב בעולם. תבלינים.
תבלינים, נכון. טוב, אולי נפתח בתבלינים ונמשיך למתוקים.
יש לנו שבוע להחליט.
יאללה ביי.